אנחנו ממשיכים בדברי רבנו במורה נבוכים, לאחר מכן תייחס להגדה. ובכן, אנחנו התחלנו כבר את הפתיחה של רבנו במורה נבוכים, והגענו לדף וב, ובעמודה הימנית בשורה האחרונה כבר ביארנו, לאחר שראינו שרבנו סבור, או יותר נכון מאותת לנו מה הם המטרות שלו בספר מורה נבוכים, למה מיועד המורה נבוכים, או למי מיועד מורה נבוכים, שהמורה נבוכים הוא לא לאנשים בעייתיים, אלא להפך, לאנשים אשר רוצים או מתמודדים עם בעיות אמוניות במקרא, בעיקר במקרא, בדברי הנבואה ובדברי חז"ל. אז לאלה המשודרגים האלה מיועד המורה נבוכים. ועכשיו אנחנו הגענו כאמור לפסקה, וכבר בארנו בחיבורנו בהלוכו כלולים מסוזה, ועירנו על עניונים רבים, והזכרנו בוהם כי מעשה בראשית הם מדועי הדבע, ומעשה מרכובו הם מדועי הועלות. וברור שאין רבנו מתכוון למעשה בראשית מדעי הטבע במובן הפשטי שבדבר, דיינו כמו המקצועות אשר נלמדים ברמת התיכון ואפילו ברמת האוניברסיטה, אלא שמדעי הטבע נלמדים מתוך זיקה לעניין האלוהי. וכן אותו דבר בכל שכן כשהוא מדבר על מעשה מרכבה של מדעי האלוהות, שהכוונה היא לדע את השם וההתמודדויות עם העניינים האלוהיים, דהיינו ייחודו, יקשמתו, השגחתו על ברואיו. לזה רבן מתכוון מדעי האלוהות. ובארנו אומרום ולא במרכובו ביוחיד, אלו אם כן הו יוחוכום ומבין מדעתו מוסרים לו ראשי הפרוגים. כלומר, במשנה ממסכת חגיגה נאמר שענייני המרכבה לא מלמדים אפילו לא ביחיד, אלא אם כן אויו חוכום ומבין מדעתו מוסרים לו ראשי הפרוגים. כי ללמד מדעי אלוהות לתלמידים שאין להם הכשרה לכך, הכשרה תרתי משמע, הכשרה אינטלקטואלית לכך והכשרה מידותית ויראתית לכך, אז זה סיכון. ומשום כך נאמר במשנה ולא במרכובו ביוחיד, אלו אם כן או יוחוכום ומבין מדעתו מוסרים לו ראשי הפרוגים, כדי שאז הוא ילמד דבר מתוך דבר. ולא כן, אל תבגש ממני כאן אלו ראשי הפרוגים. כלומר, לשווא נצפה, כך אומר רבנו, מרבנו, מצפה מרבנו כאן במורה נבוכים, שרבנו יתייחס לעניינים האלוהים בצורה שיטתית רחבה ומקיפה כדרכו בקודש, למשל בענייני ההלכה או בעניינים אחרים, כי בדברים האלה אין פורסים את היריעה בצורה השיטתית מהחל עד כלה, אלא ראשי פרקים. שיטתיות יש, כי לא מדובר בסתם אוסף של ראשי פרקים. הראשי פרקים הם ציוני דרך אמיתיים ומהותיים של משנה סדורה, אבל אין לבוא ולשטוח את ענייני האלוהות בצורה הגלויה והברורה מהחל עד כלה, מן המסד עד התפחות. לא רק בגלל שיש קושי בדבר, אלא ובעיקר יש סיכון גדול מאוד מבחינת המעיינים בענייני האלוהות, כשהכותב או המרצה מתיימר שהוא מגיש לקוראיו, למאזיניו, משנה סדורה מושלמת מהחל עד כלה, אז ממילא קוראיו או מאזיניו מניחים הנחה או רוצים להניח זוהי כל התורה כולה, והם מבינים את כל התורה, ואז זה פתח לאותם חסרי הכשרה פילוסופית, או פתח לאותם בעלי מגמות, ויש כאלה ויש כאלה, יש כאלה שהם חסרי הכשרה פילוסופית, ויש כאלה שהם עם הכשרה פילוסופית מגמתיים, ויש כאלה שהם גם חסרי הכשרה פילוסופית וגם מגמתיים. וכשהעניין האלוהי מוצג בפניהם כביכול בצורה מושלמת, זה פתח לנסות לערער ובצורה לא נכונה על הדברים. ולכן אין לתת להם, לאותם גורמים, את העילה להתעולל, אלא מציגים בעניינים אלוהים ראשי פרקים, ואז בני אדם שהם ראויים, ובני אדם אשר גם יש להם את היראת שמיים האמיתית ורוצים באמת לדעת, הם אשר יתמודדו עם ראשי הפרקים וינסו להבין את העניינים האלוהים מתוך אותם ראשי פרקים. אני חוזר, נאמר ככה: ובארנו אומרום ולא במרכובו ביוחיד, אלו אם כן או יוחחום ומבין מצעתו, מוסרים לו ראשי הפרוגים, ולא כן אל תבקש ממני כאן אלו ראשי הפרוגים, ואפילו אוזם ראשי הפרוגים, אינו במאמור זה לפי סדר ולא ברסיפות, אלו מפזורים ומעורבים ועניונים אחרים ממה שאני חושב לבער. כאן שוב רבנו מצהיר, מודה, מתוודה. שהעניינים האלוהים שיביא בספרו מורה נבוכים, לא רק שהם יובאו רק ראשי פרקים, אלא גם הראשי פרקים הללו לא יובאו בצורה שבכל נושא ונושא רבנו יכתוב את ראשי הפרקים מהחל עד כלה בצורה מסודרת רצופה, אלא יש ורבנו יפזר ובמכוון את ראשי הפרקים בעניינים מסוימים, פעם בפרק זה, פעם בפרק אחר, בחינת גילוי והסתר, גילוי והסתר. זאת אומרת, זו טקטיקה מכוונת, טקטיקה מכוונת שלא ליצור מצב שאדם כבר חושב שהוא מבין ויכול לבקר, וגם ירשה לעצמו לבקר בצורה הלא נכונה. אני פעם סיפרתי לכם שבשבט הדרום ששם למדתי, אז למדנו אצל הרב יהודה עמיטל זכרו לברכה פרקים מחשבת ישראל, כחלק מהחובות ללמוד לצורך תעודת בגרות. אז בין היתר הוא לימד אותנו פרקים ממשנתו של הרמב״ם בענייני השגחה, בענייני בחירה, ועוד כמה פרקים במורה הנבוכים, ועוד כמה פרקים מבחרים של רבנו. בקיצור, והגיע הזמן של בחינה. הוא הציג בפנינו מספר שאלות, כל אחד מאיתנו כתב את התשובות, ומטבע הדברים ציפינו כל בחינה, בכל שכן בזו, בחיליון עיניים לציונים. והיא היום, והנה הוא מחזיר את הבחינות. אז אני לוקח את הבחינה שלי, ואני רואה שקיבלתי 7. חשכו עיניי, אני הייתי בטוח שיקבל 10, אבל זה מה שקיבלתי, 7. והתחלתי לדבדב לראות הערות, שום הערה, לא איקס, לא הערה, שום כלום, שום כלום. וקיבלתי 7. עכשיו, יש יצר של האדם שצרת רבים חצי נחמה, אז הוא הולך לראות מה השאר קיבלו. אז אני הלכתי לראות מה חבריי קיבלו. אז באמת אצל חבריי קיבלו 6, 5, 4, זאת אומרת זה היה הציון הכי גבוה, 7. אבל שם יכולת לראות איקסים, נערות וזה, קשקושים. אצלי לא נמצא שום, לא נמצא שום הערה ושום איקס, וכאמור הציון היה 7. אז והוא היה יהודי, הרב יהודה עמיטל היה יהודי, הוא היה פליט השואה, בית המתחמים, גאון, גם עם לב טוב, אבל בגלל שהוא היה פליט השואה היה נרבי, ולפעמים התגובה שלו היא נרבי, וזה היה מסוכן, לפעמים אתה לא תופס אותו ברגע המתאים, זה היה מסוכן. אז לכן הרשיתי לעצמי ללכת לביתו, לא לתפוס אותו בשטח הישיבה, אלא ללכת לביתו. ודפקתי כדל על דלת, אז פותחת הרבנית, ואז, איך קוראים, אני אומר לה, הייתי רוצה לדבר עם כבוד הרב, אז מה שמך? אמרתי, כנס. אז נכנסתי, אמרתי, כבוד הרב, אני מתנצל שאני בא, אני לא מערער על הציון, אני רוצה לדעת מה לא בסדר כדי שאני אתקן, כי קיבלתי 7, אבל אין אף הערה ואין אף איקס ואין שום דבר. אצל החברים עוד ראיתי, אבל כאן כלום. אז הוא היה נינוח, זה היה בביתו ככה נינוח, לא, כאילו לא תפסתי אותו בנרביות, אלא נוח, עולה. אז הוא שם יד עלי, אני אומר, רברוצן, אתה יודע רמב״ם, אבל אני רוצה שאתה תדע שאתה לא יודע. כי בשביל שאתה תדע רמב״ם, עליך לדעת שאתה לא יודע רמב״ם. כן, זו הדרך. צריך לדעת שאתה לא יודע כדי שתדע באמת. כי זה מסוכן מאוד. ברגע שהאדם חושב שהוא יודע, זה מסוכן. העניין הזה שהרמב״ם בא ואומר, אני אפילו לא אתן את ראשי הפרקים בצורה מסודרת ומסוכמת בנושא מסוים, אלא הרבה פעמים אני חלק מראשי הפרקים במקום המקום המתאים, חלק מקום אחר, אפזר, אפזר, כי זה חלק בלתי נפרד מהניסיון לגרום לאדם שבא בשערי מדעי האלוהות שלא יתפוס ביטחון יתר על המידה ויתחיל לדבר גבוה גבוה ואין ראוי לכך. שרבבתי לתוך דבריי של עניין מדעי האלוהות לא מספיק הכשרה אינטלקטואלית, אלא שרבבתי בתוך דבריי גם כן הכשרה מידותית ויראת שמיים. בגמרא כשאנחנו מוצאים שתלמידי חכמים אומרים בוא מורי ורבי בוא תלמד אותנו, תלמד אותי מעשה מרכבה, אז בגמרא נאמר שהרב היה על החמור, ירד מעל החמור, התעטף בטלית וישב, ואז תלמד, ואז כאילו אש יצאה וכו'. אבל במילים אחרות, מה פשר העניין הזה לרדת מעל החמור, להתעטף בציצית בטלית וכו'? כלומר צריך להיות רקע של הכנעה, לא של גבוהות, לא גבוהות והתנשאות, אני יודע הכל, אלא הכנעה, ולגשת לעניין בתחילו ורחימו. היהדות כך רוצה להתייחס למדעי אלוהות. מדעי אלוהות זה לא איזה מין עוד מדע שבן אדם יבוא ויתרברב, והגעתי להישגים כאלה, בליתי את זה. אתה עוסק בדברים הכי הכי עדינים והכי דקים, ושיש להם השלכות לשלמותך, לעבודתך את הבורא. משום כך צריכה להיות הכשרה אינטלקטואלית, הכשרה מידותית ויראת שמיים. כן,
נראה שהבעיה יותר גדולה שמובנו שככה הזכיר יותר ולא בינה הרבה, משום שהפחד מהתלמידים הרגילים שככה עלולים לבעט אחרי שיבינו באמת מה הוא מתכוון. אם הם יבינו את ההשבחה של רבנו, את מה שהוא רוצה בהרחקת העניין של חידוש רצון, כל הדברים האלה הם יותר פחד שמא תלמידים אולי יבעטו.
כן.
זאת יותר הבעיה.
כן. בוודאי שגם זה ודאי בשיקולים, שבני אדם אשר יחשבו שהם כבר מבינים, ואז או שהם, ואני בכוונה עכשיו לא הולך בדרך שלך, עוד מעט הולך בדרך שלך, או שאז הם כבר חסידים מושבעים ולא בודקים שום דבר, אלא מקבלים את הכל כנתינתם מסיני, וזה לא המטרה, כי צריך שאדם ישכיל וידע ולא רק סתם יקבל. ועכשיו אני הולך לכיוון שלך, ובוודאי ובוודאי לא כאלה אשר יחשבו שהם כבר הבינו את הרמב״ם או הבינו את העניין ויתחילו לנגח או לבעט או לזלזל וכו'. זה ודאי, זה רבנו כותב מפורש על העניין הזה. עכשיו בואו נסתכל, נאמר ככה: ואפילו אותם ראשי הפרוגים אינו במה המורזה לפי סדר ולא ברסיפות, אלו מפזורים ומעורבים בעניונים אחרים ממה שאני חושב לבאר, כי מפרתי שיהיו מסרהו אמה נוספים מתוכם ושוב נעלומים. אתם רואים, גילוי בהסתר, נוספים מתוכם ושוב נעלומים. שימו לב, והנה הוא כותב, כזה שלא יהה נגד המדורו האלוהי אשר לא יתוכן לעשות נגדו, שעושו עד מוסרחו עמד השייכים לעשור אותו נסתורים מהמון בני אודום אומר סוד אדוני לראו. כלומר, אני חייב ללכת בדרך שבה הלך הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא, אם אפשר להגיד את הביטוי הזה, גם בעניינים האלוהים הלך בדרך של גילוי והסתר, והשאיר את זה נחלת יחידים, סוד השם לראו. אז נכון שאני בא לפתוח דברים, זה מתבקש מצורכי התקופה, מכל המציאות שאליה אנחנו נקראים. יש פילוסופיות רבות מתרוצות בעולם, דתות שונות, והעם זקוק להכוונה, לדרך נכונה. אז נכון שאני בא לפתוח יותר ממה שהנביאים גילו, יותר ממה שחז"ל גילו, אבל כשם שגם הנביאים וגם חז"ל פעלו בשיטה של גילוי והסתר, גם אני שבא יותר יחסית לפתוח, גם אני הולך בדרך של גילוי והסתר, כי זוהי הדרך שהתווה לנו הקדוש ברוך הוא, שהתוו לנו הנביאים, שהתוו לנו חז"ל. כי זה עניינים אלוהים וכך ראוי לנהוג בהם. ודע, וגם לשים לסוד אדוני לראו. צריך יראת שמיים, זה לא רק מדענות, זה לא רק מדענות, אלא יראת שמיים. ודע, כי גם ענייני הטבע, אפשר ללמד בפירוש מקסוף, תחילו דעם כפי שהם אוכבר יודעתו אומרים זכרון רוחו ולא במעשה בראשית בשניים. מדעי הטבע ברור מעל לכל ספק לאנשים מתחילים, אז אתה לא יכול למד את מדעי הטבע כבר ברמת הקושי הגבוהה. בהתחלה אתה חייב ללכת אל דברים מאוד מאוד בסיסיים, אולי אפילו לא להציג אותם בצורה הכי מדעית, כדי שהתלמיד יקלוט את הדברים, ולאחר מכן אתה יותר ויותר מרים את הדרגה, כי כבר יש לו את היכולת להתקדם. אז מה אם במדעי הטבע שעוסקים בדברים מוחשיים, מדעי הטבע עוסק במדעים מוחשיים, אנחנו יש לנו קושי של הוראת מדעי הטבע, כל שכן עניינים אלוהים שוודאי וודאי יש קושי גדול מאוד מאוד. לכן הוא אומר, שים לב שאפילו על מעשה בראשית מה אמרו מסכת חגיגה, נאמר ודע כי גם ענייני הטבע אפשר ללמד בפירוש מקסות תחילו דהם כפי שהם אוכבור יודעתו אומרום זכרנו רוחו ולא במעשה בראשית בשניים. ואם יבאר עודום כל אותו מדבורים, אז אמרו ולא מעשה בראשית בשניים, הכוונה שוב שמה אולי מישהו יסיח את דעתו, אלא אתה צריך מישהו שמקשיב, אתה מוריק מכלי אל כלי. אבל אם זה שניים, יכול להיות עד שאתה מסביר לאחד, אחד יסיח את דעתו. אז שוב, לא עד כדי כך לחשוב שבאמת מדעי הטבע לא מלמדים בכיתה יותר נרחבת. אבל זה אומר לנו על מידת הזהירות שכל מורה ומורה צריך לקחת בחשבון בזמן שהוא מלמד אפילו מדעי הטבע. צריך לקחת בחשבון השחת דעת וכל מיני דברים כאלה, כדי שבאמת יוכל להגיע להישג אמיתי בהוראת העניין. ואם יבאר אודום כל אודום הדבורים בספר, נמצא שכבור דורש לאלפי בני אודום. עכשיו שימו לב, עכשיו רבנו בא הפוך על הפוך. אני לא מלמד כעת, אומר רבנו, אני לא מלמד כעת תלמיד שיושב לפניי או קבוצת תלמידים שיושבים לפניי. אני מעלה דברים על ספר. לעלות דברים על ספר זה טוב וזה רע. זה טוב, תלמידים נבחרים יהפכו ועוד פעם יהפכו ויקראו כדי לנסות לדקדק, לדייק, על מנת שלא חלילה יטעו בהבנה. זה יתרון של ספר. זה לא כמו בא, מורה, לימד, והלך, וזהו, ואין לך לא נשאר לך כלום, אלא מה ששמעת. ואחר כך אתה מסופק, האם הוא אמר את המילה הזו, אמר את המילה הזו, אמר את זה בהדגש הזה, או אמר את זה בהדגש הזה, מה בדיוק הוא ענה לתלמיד הזה, ששאל, וכו' וכו'. זהו, יש לך רק דברים פורחים באוויר. אז עוד היינו בעידן של הקלטות, בעידן של הוידאו, אלא שמע, ספר, זה פניו. הוא קורא, אבל אז רבותיי, ספר בר השגה לכל אדם. יש שבוע ספר העברי, אז רואה אדם את המורה נבוכים, לוקח, קונה את המורה נבוכים. אני יודע מה זה מורה נבוכים, אין לו מושגים, לא בדעת, לא שום דבר. רק המילה מורה נבוכים גרתה אותו, השם הזה גרה אותו. הוא לוקח, עכשיו יש שקרה, לאן הוא הגיע? במקרה הטוב, יסגור את הספר, יגיד, לא בשבילי. זה המקרה הטוב. המקרה הרע, זה שהוא יתחיל לקרוא, מה, מה מקשקש, מה זה, זה לא נכון, ויתחיל ליצור תזות ואנטיתזות וכל אלה, שהוא לא מבין בין ימינו ובין שמאלו, לא מבין בין ימינו ושמאלו. לכן הוא אומר, דווקא בגלל שאני כותב בספר, אני צריך להיות זהיר פי כמה, פי כמה. ולכן, שיטת הקיצורים של ראשי פרקים, שיטת הגילוי והסתר, מחויבת המציאות. מחויבת המציאות. עכשיו שימו לב רבותיי, כיוון שזה ספר, אף אחד לא אוכל להאשים את הרמב״ם, מה כתבת כאן? הנה כתבת כאן שאיך קוראים, שבלעם לא נביא, והנה כתבת שאתונו של בלעם זה מראה נבואה, הנה כתבת כאן שאתונו של בלעם זה נס וכו'. יפה, לפחות כל הדברים כתובים. כאן כתוב ככה, כאן כתוב ככה, כאן כתוב ככה. עכשיו, אם אתה תתאמץ ותלמד היטב היטב את שיטתו של רבנו, אז אתה תוכל לראות באמת מהי השיטה שלו, מהי השיטה שלו בדברים האלה. אבל הם כתובים, הם כתובים. מה שאין כן, שזה לא כתוב, אז זה דבר שפורח. ולא עוד, אלא, בגלל שהם כתובים, אם קשה לך כאן, בסדר. תזכור שיש לך קושי, כמו שלמדנו כשהיינו ילדים קטנים. זה בזיכרון, תמשיך ללמוד, שמה אולי מההמשך תמצא את ההשלמה, תמצא את הפתרון. זה יתרונו של הספר, זה חסרונו. וכן, בדע כי גם ענייני הטבע אפשר ללמוד בפירוש מקצת תחילותיהם כפי שהם, וכבר ידעת אומרם זכרון רכה, ולא מעשה בראשית בשניים. ואם יבאר אדם כל אותם הדברים בספר, נמצא שכבר דרש לאלפי בני אדם, ולפי כך נאמרו גם עניינים אלה בספרי הנבואה ומשלים. הוא אומר, זו הסיבה שהנביאים עצמם דיברו במשלים. כל הנבואות שלהם ברוב המכריע של העניינים הם במשלים. מדוע? כדי שיהיו ראויים רק למי שראוי לכך, לא לכל אדם. וגם חכמים זכרונם ברכה, עכשיו עובר למסלול של האגדות, וגם חכמים זכרונם ברכה דיברו בהם בחידות ומשלים, נהייה בעקבות כתבי הקודש. זאת אומרת, חז"ל לא חידשו את השיטה הזו מליבם, הלכו בעקבות הנביאים. אתה בא ואומר, מה אתה אומר שחז"ל דיברו באגדה בלשון גוזמה, בלשון חידות? מה? אם חז"ל אמרו, אז הם אמרו, הם יודעים מה שהם אמרו. מה, אתה מקטין אותם? לך למקרא, בנבואה. כלום, אתה באמת לוקח בחשבון שכשאתה מדבר, ויחרף השם, וירד השם, ארדנה וראה, עד עכשיו הוא לא יודע, הוא עכשיו יורד, מסתכל, בודק, ועדת חקירה, הוא יודע, רואה בסדום מה קורה, וכו' וכו'. אם אתה כך מבין, אז מסכן אתה, אתה מסכן, אין לי שיח להשיג איתך בכלל, אתה לא יודע מה זה אלוהים, אתה לא יודע מה זה אלוהות בכל העניין הזה. אבל אם אתה מבין שהדברים האלה זה משלים, הנבואות האלה הם משלים, אם כן, גם חז"ל הלכו בעקבות המקרא ודיברו בלשון משלים, בלשון חידות, וגם אני הולך בעקבות שני אלה ועושה גילויים והסתרים וגלות הכל בצורה ברורה ביותר וכו'. וכן, וגם חכמים זכרון רכה דיברו בהם בחידות ומשלים, נהייה כאילו הם נוהים בעקבות כתבי הקודש, לפי שהם דברים שיש בינם לבין מדעי האלוהות קשר גדול. הוא מעוטט לנו רבותיי שבאגדות יש קשר גדול לענייני האלוהות. לא כל אגדה רבותיי, לא כל אגדה. ספרות האגדה היא עשירה מאוד מאוד, מגוונת מאוד מאוד. מהם רבותיי, יש בהם רק מסרים של חוכמת חיים, של תוכחה, של כל מיני דברים. ומהם רבותיי, באמת יש בהם עניינים אלוהיים, אבל ברמזים כמוסים, ברמזים כמוסים. לזה רבנו מתכוון כעת, לאותן אגדות, לא כל האגדות, לא כל האגדות. וכן, לבין מדעי האלוהות קשר גדול, וגם הם סודות מסודות המדע האלוהי. ואל תחשוב שאותם הסודות הגדולים ידועים עד סופם ותכליתם לאחד מבני אדם. עכשיו שימו לב, כאן הרמב״ם ברוב הכנות שלו, ברוב האומץ, האומץ שלו, ברוב התעוזה שלו, אומר אל תחשוב שהעניינים האלוהים יוכל אדם לבוא לומר לך אני יודע אותם אל נכון ללא שום קושי. לא, יש קושי. תראו, אנחנו מתחבטים כאן בתוך בית מדרשנו בענייני החידוש הרצון, ההשגחה, אף אחד לא אומר שזה לא קשה. זה קשה, קשה למדי, בוודאי שקשה למדי. אז לא יוכל האדם לבוא לומר אני יודע את ענייני האלוהות פיקס, פיקס. בואו נראה רבותיי שאפילו חז"ל השתמשו במשה רבנו כדי ללמד אותנו מוסר השכל, ואמרו שמשה רבנו אמר לו הקדוש ברוך הוא 49 שערי חוכמה הצלחת לפתוח, את השער ה-50 אינך יכול לפתוח כל עוד אתה בחיים, כל עוד אתה בשר ודם. זאת אומרת מראים את גבולות השכל האנושי כל עוד מעובר לחומר. לא שאחרי המיטה האדם יסכיל עוד, אלא מה שאדם מכשיר את עצמו בחייו זה משהו בתוצאות ובפירות, זה מה שיהיה לו לעתיד לבוא. אבל יש כמה פירות שאין האדם נהנה מהם, פירות עיונים, אלוהים, אין האדם יכול ליהנות מהם כל עוד הוא מחובר לחומר, ובשעה שהוא מתנתק מן החומר יורד המסך, ואז מה שהוא הכין בעולם הזה אז נגלה לו בעולם האמת, בעולם האמת והנצח. אבל העובדה שחז"ל השתמשו שאפילו משה רבינו לא קרא את כל 50 שערי חוכמה, השתמשו בזה חז"ל בכוונה כדי לראות את מגבלות השכל האנושי. ולכן אומר רבנו, ואל תחשוב שאותם הסודות הגדולים ידועים עד סופם ותכליתם לאחד מבני אדם. לא, אלא פעמים נוצץ לנו האמת עד שנחשבהו יום, ומיד יעלימו החומרים והרגלים עד שנשוב בלילה אטום קרוב למה שהיינו בו בתחילה. והרי אנו דומים למי שהבריק לו הברק פעם אחר פעם והוא בלילה אפל מאוד. יש ממנו מי שיברק לו הברק פעם אחר פעם עד שכאילו הוא באור תמידי בלי הפסק, ויהיה הלילה אצלו כיום. וזוהי מעלת גדול הנביאים אשר נאמר לו ואתה פה עמוד עמדי, ונאמר בו כי קרן אור פניו. ומהם מי שיבריק לו פעם אחת בכל לילו, והיא מעלת מי שנאמר בהם ויתנבאו ולא יספו. ומהם מי שיהיה בין הברקה להברקה הפסקות גדולות או קטנות. ומהם מי שלא הגיע למעלה שתואר אפלתו בברק, אלא בגוף מבהיק או כיוצא בו מן האבנים ודומיהם, שהם מאירים בחשקת הלילה. ואף גם אותו האור המועט הזורח עלינו אינו תמידי, אלא נוצץ ונעלם כאילו להט החרב המתפכת. ולפי המצבים האלה משתנים מעלות השלימים, אבל אותם שלא ראו אור אף פעם, אלא הם מגששים באפלתם, והם אשר נאמר בהם לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו, ונעלם מהם האמת לגמרי על אף עוצם בהירותו, כמו שאמר בהם ועתה לא ראו אור בהיר ובשחקים. והם המון עמי הארץ, אין מקום להזכירם כאן במאמר זה. אני עוד אומר תחזור, כי הדברים אלה נפלאים, נשגבים, אמיתיים. אבל נקדים הקדמה כדי שאם נחזור לפחות נבין את הדברים. תראו, האדם השם חנן אותו בשכל, ברוך השם, זה מתנה אלוהית שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו, וגם נתן לו ליהודי לפחות, אלה שקיבלו תורה שמאירה את דרכנו. אבל יש לנו בחירה חופשית ואנחנו קרוצים מחומר, יש לנו שכל ויש לנו גוף, ואנחנו נתונים גם במאבקים יצריים וגם בתנאי חיים משתנים. יש עניינים של פרנסה, יש עניינים חברתיים, קנאה, שנאה, תחרות, המון המון דברים שמקשים לו לאדם לנסות כל מה שיותר להתגבר על התאוות החומריות, להתגבר על הבעיות הסביבתיות, החברתיות, האישיות, המשפחתיות, להתגבר ולפתח לו ערוץ שכלי טהור שהוא ישיג את האמיתות האלוהיות. קשה לו לאדם, כי מאוד מאוד צריך רקע ויכולות שהאדם יגיע לכך. ואז מה קורה? אומר רבנו, יש דרגות דרגות שונות. יש בן אדם שפתאום ככה הייתה לו אווירה נוחה, רקע מתאים, רקע של נינוחות ושכליות, שיקולים שכליים תורים, ואז אין אף אחד מפריע לו, ואז ברק הבריק לו רעיון, הבין רעיון עצום. עכשיו שמח בתוך חלקו, אם הוא יזכה והרעיון הזה ישתמר, הוא ילך מחיל אל חיל, מרעיון רעיון, הוא יגדל. אבל יש פעמים שעד מהרה הברק הזה נתחק. כן? מדוע? פה מתח, פה כל מיני דברים, פה אשתך נכנסה אליך, פה טלפון, פה פלאפון. ואז הברק הזה שיבריק לך נעלם לך, ואתה מתאמץ לזכור אותו. פעמים שאתה זוכר אותו, פעמים אתה לא זוכר אותו, וזה כואב לך מאוד מאוד. לא פעם, רבותיי, באמת מבריק לי הברק ברעיון, ואני שמח שמחה גדולה מאוד. לא עוברות דקות ספורות, רבותיי, שבגלל התנאים המשתנים הסביבתיים והאישיים פתאום פרח לי וכואב לי, כואב לי, ואני מנסה לזכר ולא הולך. ולפעמים פתאום זה בא לך וצף לך מאיזשהו מקום שזה היה נמצא, וצף לך ואתה מלא אושר, ולפעמים לא ואתה בצער. אז זה דרגה אחת. אבל כל שהאדם, רבותיי, הוא יציב יותר בהתנהלותו, יש לו שלטון עצמי על כוחותיו הגופניים, על תאבותיו, וגם הסביבה שלו, הסביבה שלו הוא מצליח לנטרל אותה, כל מה שפחות לא תפריע לו. הוא לא נמצא, הוא לא נשאב לסביבה רבת מתחים. יש לו את האווירה שלו שהוא שומר עליה מכל משמר. ואז רבותיי, באמת יכול להיות שיגיע לדרגה של הערה, והערה הזאת תוסיף עוד הערה, ויגיע למצב גדול.
רגע,
ואז יכול להיות שיהיה לו הסקה בין הערה לערה, יכול להיות שהוא יותר ויותר יתקדם, הערה ועוד הערה ועוד הערה, ואז הוא מגיע כבר למצב מאוד גדול, מאוד גדול, כאילו האור שוכן עליו, כאילו הוא מחובר תמידית עם האור. אז את הדרגות האלה אנחנו רואה כעת. מה רצית?
צריך להגיד שזה כמו
שאצל
שמואל,
היו
כל התנאים להגיע
לרמות
האלה, לרמות האלה.
בוא, נעזוב את שמואל בראשית נבואתו. בוא, יש לנו דוגמאות שרבנו מביא אותן כאן, הדוגמאות של משה רבנו ענק הענקים, הדוגמאות של השבעים איש ואלדד ומדד והתנבאו ולא יספו, והדוגמאות של נביאי ישראל שמדי פעם פעם מתנבאים ולא ברצף. יש לנו את הדוגמאות שהוא מביא אותם. ובכן, כן. נכון. נגיע לזה, עוד מעט.
איך אפשר, הפסוק מסתדר לכתוב שמשה לא יודע כי קרן אור פניו.
נגיע לזה, מה זה קרן אור פניו. רבנו כאן גם מביא כאן דרגה נמוכה, שבני אדם אין להם אור, רק הבקת הגוף, בוהק בקוף. עוד מעט, כן.
פשוט שמשה הייתה
אוכל, בואו נראה, שם נשים לב. אני חוזר חזרה אל דברי רבנו. אומר ככה, וגם הם סודות מסודות המדע האלוהי, ואל תחשוב שאותם הסודות הגדולים ידועים עד סופם ותכליתם לאחד מבני אדם. לא, אלא פעמים נוצץ לנו האמת עד שחשבהו יום. כאילו, סתלק לנו משהו, ערפל סתלק מאיתנו, עד שנחשבהו יום, למרות שזה הערה, אבל זה הערה רבת עוצמה, עד שנחשבהו יום. אבל מה? ומיד יעלימו, שימו לב, מה הם גורמי העלמה? החומרים והרגלים, עד שנשוב בלילה, בלילה אטום, קרוב למה שהיינו בתחילה. זאת אומרת, הנה, יש קנאה, יש שנאה, הוא ראה אישה, איך קוראים, ראה אוכל, ראה עושר, כן, ראה עושר, ראה אוכל, אז פתאום התאווה הזו מתייחדת אל העניינים התאוותניים. כל אלה רבותיי מסך, דוחקים את האור הזה, דוחקים את האור הזה, עד שנשוב מתוך הערה של אור, אור יום, לאיזה מצב? לילה. ברור רבותיי שהאדם אשר נשאב לתאבות, והאיש העתה שהוא נמצא בתאבות, הוא בכלל בכלל לא מרגיש שהוא בלילה. כן, כי באותו רגע כיף לו עם התאבות. אבל אחר כך כשהוא מתייחד עם עולמו האמיתי, עולמו השכלי, אומר וואי וואי וואי, איפה אני? איפה מה שהשגתי? הכל נשכח, הכל נדחק, ואז זה כמו לילה אטום. אז זה כמו לילה אטום. הוא אומר, עד שנשוב בלילה אטום, קרוב למה שהיינו בבתחילה, כאילו לא התקדמנו, כאילו לא הייתה לנו הערה. והרי אנו דומים למי שהבריק לו הברק פעם אחר פעם, והוא בלילה אפל מאוד. יש ממנו, זאת אומרת, תארו לעצמכם, אנחנו מתהלכים בלילה אפל, ובשמיים מדי פעם פעם יש ברקים. הברקים האלה שמזדמנים עוד לא עושים את הלילה האפל ללילה מואר, כן, אלא מדעם פעם אבזקים. זה תלוי בך, האם אתה מצליח לייצר מצב שהערות שבאות לך, הערות השכליות שבאות לך, לא יהיו מזדמנות וערעיות, אלא אתה אומר לעצמך, את זה אני רוצה לזכור, את זה אני רוצה לחבר לעניין מסוים, ואתה מנסה להתנתק מהדברים שמתחיקים לך אותם, אז זה יהפך לך להיות ליום. אבל אם עבר לך רעיון, שמעת, אבל עכשיו איך אתה, לא פעם, איך קוראים חברים בסעודות מצווה, אז כשהם שומעים הערות שאני לפעמים מאיר בענייני השירת קודש, שהם הערות באמת, הערות בשירת קודש, אז הסקנים מאוד מאוד מעריכים את זה. קוראים, כשבאתי ואני עדיין הייתי צעיר ימים, אז חיית מורי יוסף ישחג, זכרו לברכה, והיה מושיב אותי בינו ובין מורי סלם, זכרו לברכה. והייתי מתבייש, עדיין אני צעיר ימים, ומושיב אותי שם, והיה מוזג לי כוסית יין, ואני אומר לו, מורי, אני לא רגיל לשתות יין. אז עוד לא הייתי רגיל לשתות יין. אומר, אני לא רגיל לשתות יין. הוא אומר, נכנס יין, יוסף עושה, אנחנו רוצים לשמוע דברי גישור מפיך. גישור זה הטעם שאומרים. אז כאילו, אני לא לחינם מושיב אותך כאן, לא חולה, לא חולה, אלא שאתה תתכונן, תתכונן. אז איפה? אז באמת כשאתה אומר משהו במאיר, אז אלה שהם מוכנות, יש להם מוכנות והבנה וחשיבות העניין, אז יש להם הנאה ומנסים לשמור את זה. לעומת זאת, יש חברים אחרים שרבנו ירמוז עליהם, שנמצאים קצת בדיוטן התחתונה, אז אלה אולי נהנו מצחצוח הלשון שלך, אולי אפילו נהנו משהו מזיק שברעיון שלך, כן? אבל עד מהרה, אם נניח המורים ילכו, אסחסייח ג'רני. האם האנשים האלה מוכנים בשביל לשמר את האורות, לשמר את האורות. הלך, פרח, חזרו ללילה אטום, חזרו ללילה אטום. כן, אני לא מתכוון לאף אחד.
השאלה היא אם הברקים הם קבוע בשמיים ואתה מעלה את עצמך להגיע לדרגה כזאת שאתה מצליח לראות אותם, או שהם מדי פעם
קודם כל אנחנו לא מדברים על ברקים בשמיים. הברקים בשמיים זה רק משל, הברקים זה כאן בשכל, בשכל הערות צריך להיות פתאום תס לך רעיון, אתה בעצמך בא אליי מדי פעם ואומר עלה לי רעיון פרשת השבוע, מה זה נכון? זה למתה של תורה, זה נקרא ברק, ברק שכלי, ברור? לא בשמיים אלא בשכל. עכשיו נחזור לענייננו. נאמר ככה, אז שנושו בלילה אודום גורב למה שהוינו בבתחלו, והרי אונו דומין למי שהעברג לו הבורוג פעם אחר פעם, ובלילה אופל מאוד יש ממנו מי שהעברג לו הבורוג פעם אחר פעם, אז שכאילו הוא באור תומידי וליפסד, כי הוא משמר עוד, עוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון, דואג לשמור, ואז זה מצטבר לו, יבאור ויהיה עלילו עשלו קיון. וזוי מעלת ג'דול הנביאים, זה משה רבינו, וזוי מעלת ג'דול הנביאים אשר נא אמור לו ואת תופו עמוד עמודי, חס ושלום שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא ואת תופו עמוד עמודי, אתה עכשיו מדובק איתי קבע, מוקרן, מוקרן ממציאותי האלוהית, מוקרן מחוכמתי האלוהית, ואתה כל הזמן במצב שזמין לנבואה בכל עת, זמין לנבואה. ואתו פה עמוד עמודי ונא אמור בו כי גורן, הנה עכשיו ונא אמור בו כי גורן ארפונו. עכשיו נשים לב גם בזה רבנו במקומות אחרים מבאר קצת שונה, אבל כאן, כאן הוא אומר כי גורן ארפונו, אין הכוונה להארת פנים ממשית, אלא הכוונה שהוא מצוי כל הזמן בצילה של החוכמה, ועל זה נאמר כי קרן אור פניו. רק רגע, רק רגע, אורי, רק רגע, נעזוב רגע, בגלל זה אני רמזתי, רמזתי שרבנו עוד מקומות אחרים מבאר אחרת בגלל המסווה. לכן אבל זה חלק מהדברים שרבנו מבאר כאן משהו, מבאר שם משהו וכו'. אבל אני רוצה להשלים, להשלים לו את הרעיון. תראה, כשהיינו הולכים, כשהייתי הולך לבקר את מורי, זכרו לחיי עולם בא, אז אתה רואה לפניך על פניו, עוד לפני שתחלת לדבר איתו, אתה רואה על פניו את הדעתנות, את השקילות. כי תראה, אתה יכול לראות הרבה הרבה פנים, יש פנים חמוצות, יש פנים עליזות, יש פנים של העמדת פנים שכאילו לשמור דיסטנט. לא, אצלו לא היה שום דבר מהדברים האלה, שום דבר מהדברים האלה, רק דעתנות. אתה רואה לפניך אדם יושב שקול, פניו מדברות, פניו מדברות עוד לפני שדיברת איתו. מה? אני אומר לכם, זה מה שאני חשתי. אז זה מעין כי גורן ארפונו במובן הזה כאן, כי יש לו עוד פירוש בגלל המון העם הבאים אליו ואז הוא ייקח משואה וכו', אבל לא כאן נעסוק בזה, זה שני תחומים, שני תחומים. כאן רבנו אומר כי גורן ארפונו, דע לך האדם השלם, האדם השלם זה ניכר רבותיי בג'ופו, במדותיו. היה אדם גאון, אבל אין שגאון, תורך, הולך, משגע, יש לו חריפות, יש לו גאוניות, זה לא המלאך השלם, זה לא האדם השלם. יש לו איי-קיו גבוה, יש לו ידיעה בפלפול והכל וכולי. אבל רבנו לא מדבר על זה, מדבר על שלמות מידותית, על שלמות שכלית, על שקילות, על דעתנות. הכל הרמוני, הכל הרמוני. אני תמיד אומר, כל פעם, כשהייתי מבקר את עצמי, אני אומר, אני מזיז את הרגליים בשיעור. מורי לא מזיז שום דבר. שום דבר לא מזיז. רק מה שצריך. שום דבר. זה גוף ממושמע לנפש, לשכל. זה גוף ממושמע לשכל. לא כן אצלנו. לכן מאוד קשה להבין, מאוד קשה להבין את העניין הזה, כי גורן ארפונו. באמת, זה ככה. עכשיו נבוא נשים לב. ומהם, מי שהאבריג לו פעם אחת בכל לילה, והיא מעלת משנה אמור בוהם, והתנפאו ולא יוספו. עכשיו נשים לב. על מי נאמר והתנפאו ולא יוספו? הידעת המידע. עכשיו, התרגום אומר, ולא פוסגו. המשיכו. רבן סעד הגאון הולך בדרך אחרת. רבנו אומר, הייתה להם הערה נבואית חד פעמית ונגמר. לא, גם לא, הוא לא מונה אותם בין הנביאים. אלא מה שקרה, פשוט, ועצלת מחוכמתך עליהם, משה רבנו מתבקש על זה השם, וכך הוא עשה, שהוא יצר אווירה ומעמד כזה, שמרוב העוצמה שלו, הייתה להם באותו רגע הערה, לא יותר. לא שהם היו כבר ראויים לנבואה, הם התקרבו, אבל לא זכו לנבואה. אבל בזכות ההצלה של משה רבנו, היה להם הבזק נבואי כזה, חד פעמי ולא יותר.
על מה ירושלים מתלונן, אדוני משה
כלהם,
זה חד פעמי,
כאילו... השאלה מה הם אמרו. השאלה מה הם אמרו בדברי הנבואה. אוקיי. זאת אומרת, חזל לא לחינם, לא לחינם חזל, כיוונו את העניין לתוכן יותר מעצם העובדה שהם מתנבאים. כן? נכון. לא לגלוש, כי זה כבר שלילי מאוד החסרות האלה. בואו. עכשיו, כן. בערה
35
כותב שכן, זו היא מעלת רוח הקודש. ערה 35, והיא מעלת רוח הקודש, וראה לקמן וכו'. ודלוק רבנו סעד הגאון ראה במדבר שם מהדורתי. גם רוח הקודש, יש לה שתי דרגות. רוח הקודש היא עדיין אינה נבואה, ורוח קודש שהיא דרגה של נבואה בדרגה נמוכה. מורי אומר דבר יפה מאוד על הפירוש של רבנו, של הרב"ד, בעניין ההדס, נקטמו שלושה הדסים, וזה כשר. ורבים מתחפים, מה? שלושה הדסים נקטם ראשם וזה כשר? אומר הרב"ד, וכבר נגלה רוח הקודש בבית מדרשנו, ואז הוא פירש פירוש מבריק מאוד, פירוש מבריק מאוד, שזה ההדס, ובתוך ההדס גדלו שלושה ענפי משנה, כן? שגם הם 3-3-3. אותם הוא קטם. ההדס המשולש נשאר עד הסוף, אבל אותם הוא קטם. ואומר מורי, הרעיון של הרב"ד מבריק מאוד, אמיתי מאוד. שים לב, מורי חסיד מושבע של רבנו, הוא בעצם מוטט שהרעיון של הרב"ד עולה על הפירוש של רבנו. כן, תשמע רפואל. לא, אבל לתת לך כיוון דבר. רגע. אוקיי. על כל פנים, ואז הוא אומר ככה, עכשיו מורי בלבטים, ורא נתן ציון לשפח לרב"ד על הפירוש שלו. אבל הרי הרב"ד בא ואומר, כבר נגלה לרוח הקודש. אז מה זה, תורה מהשמיים? לא בשמיים היא. אז מורי אומר, ואם הרב"ד מתכוון לרוח הקודש במובן של רבנו, בוודאי, ודאי שאנחנו מסכימים. זה התשובה בשבילך. זה סוג של רוח הקודש שעדיין קיים. ברור? עכשיו בואו נסתכל. נאמר בהמשך. ומהמי שיהיה בין אברוגו לאברוגו הפסוגות ג'דולותו גדנות ומהמי שלא הגיע למעלו שזה הפסקות גדולות קטנות זה בשאר הנביאים לא תמיד מנפים אם התנבאו פעמים אומרים הפסקות גדולות פעמים הפסקות קטנות ומהמי שלא הגיע למעלו שתואר אפלו ובבורות אלו שימו לב בג'וף מבהיג אוקיי יוסבו מנו אבונים ודו מהם שם עירים בחשקת הלילה כן זאת אומרת הוא מצד עצמו עדיין לא מייצר אלא ממה שהוא למד מה שהוא למד ככה אבל עדיין לא מייצר אין לו את ההערה עצמית אז זה נקרא גוף מבהיק במובן הזה אתה רואה כאן בקטע הזה איך שהוא מסביר ואף שם אותו אור המועד הזורח עולנו אינו תומידי אלו נוסס ונעלום כאילו לחד אחר המתפחה גם כאן רבנו במקום אחר מסביר לחד אחר המתפחה במובנים אחרים ונגיע לזה בעזרת השם כשהוא מדבר על מעשה בראשית שם זה מקומו אבל כאן שוב הוא מסביר פן מסוים זה לא סותר זה לא סותר זה יש כמה משמעויות לעניין בדיוק לחד אחר המתפחת זה בב אומר שאתה יכול להגיע לרעיונות נפלאים אבל כי יסר לבו אודם רוח מן נעורו הפך לך את הכל באת תאווה קרקר לך את העניין זה להד אחר במזפחת במובן הזה כאן אוכל ולפי המסובים הוא אלא משתנים מעלות השלמים אבל אודם שלא ראו אור אף פעם אלו הם מגששים ואף אלו דום והם אשר נאמר בוהם לא יודעו ולא יובינו בחשכו יתלכו רבנו כאן מונה רבותיי לא את עמי הארצות לא את המון העם רבנו מונה רבנים שבכלל לא מתעסקים בענייני אלוהות לא, ולא במדעי טבע ולא מש... כלום
זה מה שאומר כמדעי אלוהות שיש להם קשר גדול זאת אומרת אין אפשרות באמת להגיע למדעי אלוהות בגלל מעשה בראשית
נכון ונעלום מהמו אמת לגמרי על אף אוסם בהירותו כמו שאומר בוהם ועדתו לא ראו אור בוהיר ובשחוגים והם המון עמיהו אורס אין מוגם להזכירו מכון במאמור זה נעצר כאן ניגש לחלק של ההגדה כפי שהבטחנו אוכן שימו לב רבותיי רחות עמוד א' שבת למדלת עמוד א' עכשיו רבותיי שימו לב בגמרא ברכות בגמרא ברכות נ"ח עמוד א' בגמרא ברכות נאמר שאם אדם רואה את חברו שהוא אוהב אותו, חביב עליו, ומורי אומר חבר שהוא להנאה, לתועלת, דהיינו מתעלים יחד מבחינה רעיונית, רוחנית, אז הוא לא ראה אותו 30 יום, אז מברך ברוך אתה השם נוקן מפעולם שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ואם הוא לא ראה אותו 12 חודשים, אזי מברך ברוך אתה השם נוקן מפעולם מחיי המתים. מחיי המתים. ולמה מחיי המתים? כיוון שהמקרא אומר נשכחתי מלב כמת, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. כלומר, עתיד המת להשתכח מן הלב. אמנם היום עושים אזכרות, אז לא שכחים, אבל אי אפשר לבוא לומר שלמרות האזכרות, שעדיין האדם הנפטר כל הזמן לנגד עיניו של האדם כמו אדם חי, ודאי שלא. אבל יש תהליך של שכחה, וזה טובה עשה עמנו הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את השכחה הזו, כי אחרת בן האדם היו שרויים בצער גדול, ולכן זה טוב. עכשיו, כיוון שהוא פוגש את חברו, שהוא אוהב אותו מאוד, ב-12 חודש לא ראה אותו, וכאילו חס ושלום כבר הפך להיות כמו מת שעתיד לשכח. לכן אומר, בחיי המתים, אתה כאילו כעת בשבילי, כאילו אתה חי מחדש, ואתה נמצא אצלי בזיכרון. והנה, מסופר מעשה מעניין כאן, שמשום מה אני נעלם ממני כאן, אבל אני רוצה לאתר אותו. אני פשוט מעיין בשרים שונים לגבי חכמים שאחד ראה את השני. אני מעיין בשרים שונים גם בעין יעקב וגם איך קוראים בגמרות שונות. אז לכן איך? מנחת חמוד ב', איפה בדיוק? כן, מצאתי. עכשיו רבותיי, תקשיבו בבקשה. בואו תראו. שימו לב. אמר רבי יהושע בן לוי, הור את חברו, זה נוחת עמוד ב', לאחר 30 יום אומר בורך שח היון וגי ימון ועד שעון ולזמון הזה, לאחר שנים 10 חודש אומר בורך מחיה המתים. אמר רוב, אין המת משתכח מן הלב אלו לאחר שנים 10 חודש, שנה אמר נשכחתי כמת מן לב, הוא איתי ככלי עובד. רפפו, עכשיו שימו לב, מכאן מתחיל החלק שאני רוצה לאתגר אתכם בו. רפפו ורבונו ברד רבי יהושע, שניים גדולה אמוראים, רפפו ורבונו ברד רבי יהושע, אבו גו עוזלת באורחו, אתם מעשים בדרך, פרעובה ברב חנינו ברד רב איגו, פגשו את רב חנינו ברד רב איגו, אמרו לה, בהדד החזנוך, אמרו, תדע, כשראינו אותך, שמחנו מאוד מאוד, וברכנו עליך שתי ברכות. ברכה אחת, בורך שחולג מחוכמותו, וחכם, ליראו. כי הרואה חכם, מברך ברוך שחלג מחוכמותו לארץ. וברחם עליך שהחיינו. אז לכאורה פרגון עצום, ראו אותו, ברכו עליו שתי ברכות. הוא לא נשאר חייו, ואמר להם, אמר להו, אנו נמא כאון דחזיד נחו, כשראיתי אתכם, ברכתי עליכם שלוש ברכות. אלה שלוש ברכות? שמעו. חשבית נחו אלוהי כשבתין רבוי בית ישראל. אמרתי, וואי, שני אמוראים ענקים האלה, זה כל בית ישראל. זה 60 ריבו. ואז ברכתי שלוש ברכות. בוא ראש החולג נחומות ולראו, כי הם חכמים. שעה חיון הוגי אמונו, כבר 30 לא ראיתי אתכם. וברוך חכם אורוזים, כי מי שרואה 60 ריבו ברך חכם אורוזים. איזה פרגון עצום עלינו בימינו כאלה, בדברים האלה. שמעו רבותי את התגובה שלהם. הם אומרים לו בצורה כזו, אומרים, וברכנו על איכות הלותו, הנך תרתה, כלומר שחולג, שחיונו, וברוך חכם אורוזים. אמרו לה, חכמת כולי חיה, מה עד כדי כך אתה חכם כזה? יהווה בעיניו ושכב. נתנו עיניהם בו, מי? מה זה? איפה נעד? זה מה שמגיע לו. גם פרגן להם, וגם נתנו עיניו בו, ומת. שני, באמת יש להם כזה כוח, רק נתנו עיניו בו, ומת. אז הוא בעיה. יש כאלה שכך מפרשים. ועל בסיס האגדה הזו, על בסיס האגדה הזו, היו הרבה מן המפרשים, היו הרבה מן המפרשים שהלכו לכיוון של בלעם, הרי בלק מבקש ממנו, בוא תקלל, כלומר יש לו כוח, אם יש כוח במילים וכל אלה, דנו, יש מפרשים שדנו כך כפשוטו, שלצדיקים יש כוח וכולי וכולי, כן? האם זו דרכו של רבנו, האם כך רבנו הסכים? ובכן כך. אז קודם כל, כבר שואלים כאן רבים, מה פתאום נתנו עיניו בו באמת? מה הוא עשה? הוא ברך. אז יש כאלה שאומרים, שמע, נבוא לחדש חידוש שעל שניים אפשר לברך ברוך חכם הרזין, זה מוגזם. אתה לא יכול לחדש הלכות מלבך. מילא כשאתה מברך על חכם, שחור לכם חכמות ושחיונו, זה נכון. אבל על שניים שיהיו גדולים ככל שיהיו, לבוא להגיד שהם קשים רזים, זה חידוש של חתינו אז, עם ברכה לבטלה, גם פעולה צדיק נתייחס לבעיה הזו, כן? לא בהיבט האגדי, אלא בהיבט ההלכתי, בהסבר למה כאילו עשו את זה, כן? אבל על כל פנים, מנסים להסביר את הדברים. אנחנו רוצים לפנות גם לעניין הזה, מה נתנו עיניו בו וכו', וגם האם באמת שכב מת, האם זה הכוונה. עכשיו שימו לב, כיוון שמדובר כאן בשני, בתלמידי חכמים, לא מדובר בפושע, אלא בתלמידי חכמים. אז אכן אנחנו יותר ויותר מחייבים להבין את הדברים. עלינו לדעת, אנחנו מוצאים בתלמוד, בספרות המדרש, הרבה דברים כאלה. נופנו אינו בהם, או אנחנו חושב של העסום, כן, המור, המור. כן, נכון, נכון. הרבה. ככל שזה הרבה, זה גורם לנו שאנחנו נצטרך לנסות להבין מהו הקוד, מהו הקוד שמשתמשים בו ובאיזה משמעות. כן, בדיוק. ולכן נעיין בכמה, לא ברבים. כבר בדף מנחת עמוד א', כבר שם, אנחנו מוצאים גם כן ג'ל של העסומר, במנחת עמוד א'.
הנה.
רק רגע. הנה. נאמר כאן, רבותיי, שימו לב. פתח רב שיש עד וגם עבורך לה. אמר לה הוא סדוגי. למען דלא חזית לה. גם עבורה, כי רב ששת היה סומס. והוא ראה מישהו וברך עליו. אבל אני לא מבין אותך. מילא אם אתה רואה בעיניך בשריות את המלך ואתה מברך עליו. אני מבין. אבל אתה לא רואה, ואתה מברך, לכאורה זה השגה נכונה. כך אתה, אבל הצדוקי צדוקי. בוא נראה. אוכן, אז אמר לך, הוא סדוגי, למה אתה לא חזש לה, גם מבורך? ומה היה הוא עלה, דה הוא סדוגי? כלומר, ברור שרב ששת סבור שמלך זה לא תלוי בראיית עיני הבשר. אם אתה יודע כעת שעובר לידך מלך ומפאת כבודו וסמכויותיו, אתה יודע שיש לו את הכבוד, אתה מברך. זה שיטתו של רב ששת. אבל הצדוקי אומר לו, מה? מה שלא ראית אתה מברך? ומה יהו על הדאו צדוקי? אקוד אמרי, חברוי, כחלנאו לעיני. הלכו ושמו לו כוחל בעיניים, כאילו ללגלג עליו שהוא לא מבין את העוצמה החוכמתית של רב ששת הסגנאו. ואקוד אמרי, רב ששת נובן אינו בו ונעשו ג'ל, ג'ל של עצום. כן? ג'ל של עצום. עכשיו נניח באמת מגיע לו לצדוקי שיהיה ג'ל של עצום, אבל האומנם נתן עיניו בו וגמרנו עם הקרניים האלה, עשה אותו ג'ל של עצום.
זה כמובן
עכשיו ככה, רק רגע, במסכת שבת דף למד א' עמוד א' נאמר ככה, ככה נאמר בגמרא שם ככה, הייתה בעיה במהם, בזמן שהיו התערות, היו צריכים לוודא שכל מקום מקום, אם הוא יש בו חשש של תומעת מת או לא. כי זה לא כמו בימינו שלנו, יש בתי כברות, מגודרים, ועם מצבות, חולה, שלוטים. איך? יש לנו וידאו, יש לנו וידאו, שלפני הרבה שנים החקרתי את זקננו, שאל אבי חבי גד חזקניך ואומרו לך לעלות את זה לאתר, חבל שלא מעלים את זה לאתר. ואילם זקנים מן דמר, מן מנחם, מן סנעה, מן שרעב, מכל מיני, והיינו שואלים אותם שאלות בעניין הנהגות, מנהגים וכו' וכו'. אז בין היתר שאלנו על הזיקה לקברות, אם הולכים לקבר, עולים לקבר, וזה משהו מעניין מאוד, יהדות שרעב, שידע קבר של מורי סלם שבזי, מעולם לא עלו לקבר שלו, מעולם. מי שהיה עולה לקבר שלו זה נשים מצנעה שהיו הולכות בשביל להתפקד. ואלו יהודי שרעב שכליים, לא עלו לקבר שלו. בקיצור, סיפרו לנו, זה הייתה בקעה, זה הייתה בקעה, והיו שם קוברים. זאת אומרת, מביאים את הנפטר, חופרים, קוברים, שמים אבן ליד זה כסימון ששם יש קבר. לא יותר. אין מצבות, אין שמות, אין כלום. כי מעולם לא עלו. מעולם לא עלו. לא שבעה, לא שלושים, לא שנה, כלום, כלום. גדעו וגדעו. זהו, לא יותר. אז ברור מעל כל ספק, יש גשמים, יש שחפים, מי יודע, מי זוכר. עכשיו נתאר לעצמנו שיש לנו עניין של טהרות, כמו בארץ ישראל, יש תרומות והכל. אתה צריך להיות בטוח שהאזור הזה נקי מטומאת מת, כדי שהתרומות לא יסתרפו, לא יסתרפו תרומות בחלות וכל יוצא בזה. אז מסופר ככה, שעקוד האמרי בנוגע רבי יוחנן, דאית בספק דומו, ואית לה הוא שערו לכהנים להגופה. אמר, אקו אינש דידע דאית תחזק אחו בהרו. כלומר, רבן חנן, רבי חנן, התעניין. זה לא רבן חנן זכאי, אלא רבי חנן, האמורה, אומר, האם האם יש כאן אחתרים, האם יש כאן מישהו שיודע אם, אם המקום הזה טהור או לא טהור? אמר לאהון סובו, מי משיב? כנים, בעלי ידע, זוכרים משהו. אמר לאהון סובו, קון גספס בן זכאי תרמוס לתרומו. מסופר, ידוע לנו, שרבן יוחנן בן זכאי קיצץ כאן תרומה. אם קיצץ תרומה, זה ודאי שזה מקום טהור. כן? כי הוא לא התעסק בתרומה במקום טמא. עבד איהו נמאה אחר. זה עדות. ועל בסיס זה, יכל לנהוג בזה כמקום של טהור. כל איכו דהו גשי דהרה. וכל איכו דהו רפי ציינה. איפה שזה מקום חזק, שוודאי לא קוברים, תיאר אותו. ואיפה שיש אדמה רופפת, שמה אולי שם יש קבר, אז ציין את זה. אמר ראו סובו, דיאר בן יוחאי, בית הגבורות. כלומר, פגרני פגרי, מה הוא הזה? רבי שמעון בן יוחאי כבר מתאר את בית הקברות. מילא אתה מתאר מקום שהיה בו ספק. זה בטוח בית הקברות הוא מתאר, כי רבי שמעון בן יוחאי היה מגדולי המתירים, מגדולי המקילים. אז הזקן הזה אופוזיציה לרבי שמעון בן יוחאי, וכאילו קובל, אומר, מה שיחרב לנו התור, זה בית קבור הזה. לא שבאמת היה שם, אבל הוא חושב, הוא חושב זה. הוא זועק זעקה גדולה ומרה. דיהר בן יוחאי, בית הקבור, אתם רואים אפילו בלשון לגלוג, בן יוחאי. אני זוכר כשהייתי פעיל בקורים ברמת עמידר, הייתי בן ישיבה צעיר והתחלתי לארגן ארגון בני ישיבות, אז הייתי מארגן פעילות ואת כנסת רמב"ם ואת כנסת הלוסדה והפעילות התרחבה. מה אשתי בן אל-ערוזי? זה זלזול, כאילו מתגדל ככה, בני יוחאי, בני יוחאי. זה אותו דבר, זה הנהגות תלמודיות לטוב ולרע, לטוב ולרע. זה הכל כאן, הנהגות תלמודיות. אז דיהר בן יוחאי בדק גבורת, אמר לה, אלמה לא הועיתו עמונו, ואף לא הועיתו עמונו, ולא נמניתו עמונו. יופו אתו אומר, עכשיו, שהועיתו עמונו, ונמניתו עמונו, יאמרו, זונות מפרקזות זה עם זו, תלמיד החכמים, לא כל שכן? כלומר, נגיד שלא היית, אבל שתפת במשא ומתן, וביררנו, ולבנו, ואתה עכשיו פתאום מתחיל להיות אופוזיציה, פתאום ככה נהיה מחמיר. זונות מפרקסות זו לזו, אתם דחנו לא עשו ככה, ככה נטבו, ביקר אותו, ביקר על זה שהוא בא בשם החומרות, בשם הדבר הזה, ביקר אותו. אבל מה, שימו לב, יהב בעיני, בוא נפשי. נתן בו את עיניו, באמת הסוגן הזה. אז שוב, הערים אותו. אז שוב, אנחנו עומדים בפני מציאות, מה, באמת עד כך, על כל צעד ושעל, מפנים את עיניו, ומי? לא נגיד צדוקי, הפעם זה לא צדוקי, הפעם זה חוגם, זוגן, חוגם. אפילו נניח שיש לך ביקורת כלפיו, אבל מה, עד כך, איך קוראים? היד קלה על ההדק. כן, היד על ההדק קלה אצל חכמים. אם נאמר, שנתן עיניו בו ושכב ונוח וג'לשל עצום וכו'. כן? עכשיו שימו לב. נוסיף עוד משהו. הנה. נסתפק בזה, רציתי לענות אתכם בעוד שני מקורות, יש הרבה. מה אני בזה רוצה לומר? רבנו יאמר, כך אני מעריך, כי מורי נשאל, מה, איפה רבנו מראה לנו מה פירוש האגדות? אז מורי אמר, רבנו לא מפרש את האגדות, הוא נתן לנו ציוני דרך, כיוונים, איך מפרשים אגדות. פה ושם, על זה הערות, נתן לנו כיוונים איך מפרשים את האגדות. אם אתם זוכרים, בהקדמה למשנה, על פירוש המשנה, אז רבנו, זה צעיר, צעיר, רבנו צעיר, ואומר שבזה תלמיד חכמים נידון בצוער או תחת. אז הוא מלגלג על אותם אלה שחושבים שהעונש של אותו אדם באמת בעולם האמת יתנו לו צוער או תחת וכו' וכו'. כן? אז ורבנו אומר, מה פתאום נידון צוער או תחת? אינו ראוי אדם הזה אלא כמו הוא, כמו צוער, כמו צוער, כלום, שום דבר, כי איננו יודע מה זה חכם. אז הגדר הכי, הכי שפל והכי בזוי, זה העונש הכי גדול ביותר. זאת אומרת, רבנו נותן לנו כיוונים איך להסביר. לכן, אין צל של ספק שכל מקור ומקור נצטרך להסביר בהתאם. יכול להיות שמקום אחד נידו אותו, נידוי. זה מבט חברתי, זה מבט חברתי. כן, יכול להיות רק נזיפה, הכל זה תלוי. כן, יכול להיות, רבותיי, גם כן, שנניח מת באותו שנה, אמרו, זה מזה. לא שזה ככה, אבל יחסו, זה מזה. זאת אומרת, לא נחשוב, רבותיי, שכל המקורות באמת נתן עיניו ומת, זה ודאי שלא. אלא כאמור, יכול להיות שבאמת מת באותה שנה ויחסו לזה ככה. יכול להיות שנדעו, יכול להיות שנזב בו, יכול להיות ש... איך קוראים?
זה לא פוליטי, זה כבר
לא אופוזיציה. לא הייתי אומר בביצוע של פוליטי, אלא את מעמדו. כן, יכול להיות. גם זה יכול להיות, כן. זו תהיה דרכו של רבנו. לכן, אם אני שב חזרה, ובזה אני סוגר, לעניין הזה של... אותם שני רבנים, רב פפו, פולה, ורב חיים ניבר אייגו, אז אומרים, חכם את כולי היי, זאת אומרת, עם כל הכבוד שאתה נותן לנו כבוד, אדוני, גם חכם צריך להכיר את מקומו, בהורת ההלכה. עם כל הכבוד, אתה כאן נקעת בצעד שאין לו תקדים, שאתה חידש לחידוש גדול מבלי לבעץ, צריך לבעץ את המתחמים והכל. זו הייתה נזיפה, נזיפה שגמדה אותו, גמדה אותו. זה אושכם בעין הזה, כך זה נראה. אז כל מקור ומקור, בעצם. מה רצית, רבי אלי? אתה רואה שלא שכחתי אותך. רגע, הוא היה שקט.
אני אספר על זה, נשאר עיניו בו ונעשה דרך של האחרנות. ראיתי אנשים האחרנים בחתונות,
נותנים עיניים בעלי רעות,
תוך כמה
שניות נעשו את זה. בשביל בדיחה זה טוב. כן, בבקשה. רבי חנניה בן עגשיו ורוסה דשבח בכסל. זה טוב, זה טוב, יעדי.